אנחנו ברוך השם בשיעור תניה, יומיים אחרי, שלושה ימים אחרי חי אלול. טוב שאנחנו לומדים תניה לכבוד העניין. רק נאמר לפני כן שיהיה הלימוד בעזרת השם לרפואתם השלמה של הרב מאיר בן רוחמה אבו חצר. קדוש ברוך הוא שלח לרפואה שלמה והחלמה מהירה והרב ירחמיאל בן דינה, שהקדוש ברוך הוא שלח לו החלמה מהירה ורפואה שלמה, יזכה אותו להיות שליח ציבור בימים הנוראים בלי קביים בעזרת השם. ורות בת שושנה, שיהיה לה רק ברחמי שמיים. ואהרון בן רינה ציפורה לרפואה שלמה. ואוריאל שמעון בן יתה לרפואה שלמה. ואדל חיה בת אדווה לרפואה שלמה. בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש, רפואת הגוף, שתה בגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. אז אנחנו ברוך השם מתחילים היום פרק חדש, פרק י"ד, והפרק הזה פרק לא ארוך, אבל פרק לא קל, כמו גם הפרקים הקודמים, כמו שני הפרקים הקודמים. גם הפרק הזה עוסק עוד נדבך אחד בהבנת הבינוני. מה זה העניין של הבינוני? אבל תוך כדי כך, יש פה, האדמו"ר הזקן מגיע פה לכמה עניינים וכמה רבדים, באמת, לא שגרתיים. ולטעמי, לא שאני מתכונן לעשות פה שום דבר בסגנון של מצעד הפזמונים, לא מתכונן לדרג פה שום דבר חס וחלילה בפרק הזה, אבל יש פה ככה על הדרך, במהלך הפרק הזה, עצה מאוד מעשית, איך להילחם בפיתויים של היצר הרע. יצא מעשית. לא תילחם, לא בתחבולות. תחבולות, כן, אבל אתן לך תחבולה. תחבולה מסוימת, איך אתה נלחם ביצר הרע. אבל זה בהמשך. לא יודע אם נגיע לזה היום, אבל בעזרת השם בהמשך. אומר בעל התניא, והנה מידת הבינוני היא מידת כל אדם. ואחריה כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, כי הבינוני אינו מואס ברע. כלומר, אומר הוא בעל התניא, אנחנו פה מדברים על בינוני. למה? כי זה אנחנו. אנחנו מסוגלים להיות בינוני. אנחנו לא רוצים להיות רשעים, ורובנו הגדול והמכריע, גם אם מאוד נרצה, לא מסוגלים להיות צדיקים. למה? מכיוון שיש לכל אחד ואחד מאיתנו את המשיכה לרע. והבינוני אינו מואס ברע. הבינוני לא מצליח למחוק אצלו. הוא לא כמו דוד המלך שאומר ליבי חלל בקרבי. הוא לא מצליח לגמור את המאבק אחת ולתמיד, וכמו שאמרנו, צדיק אין לו כבר פיתויים, הוא כבר מעבר להכל, אין לו יצר רע. אין לו בעיה, הוא כבר כמו מלאך, מלאך אין לו יצר רע, גם לצדיק אין יצר רע. אבל לבינוני יש. הבינוני בכל רגע ורגע מתמודד. הבינוני למעשה מתטלטל כל הזמן בין שני כתבים, בין הרצון להתעלות לבין המשיכות של היצר הרע. וכל הזמן, כל החיים הוא במין מאבק מתמיד כזה, ולפעמים הוא עולה, ולפעמים, רחמנא ליצלן, הוא גם יכול גם ליפול. אז לכן הדגש כאן בספר התניא בכלל, ובפרק הזה בפרט, זה במצב של בינוני, כי בינוני זה המצב הנורמלי. מה זה נורמלי? זה קשה מאוד להיות בינוני. בינוני, כמו שראינו, זה אחד שלא חוטא. לא בדיבור, לא במחשבה, ולא במעשה. לא חוטא. נו, זה צדיק. למה קוראים לו בינוני? כי יש לו עדיין את היצר הרע שפועם בתוכו, יש לו את המשיכה לעשות עוד דברים רעים. הוא מצליח להתמודד, אבל הוא לא מצליח להעלים את הרע מתוכו. אז נכון שזה מידה נשגבה מאוד, וגם רבא אמר, כמו שראינו, כגון אנא בינוני, אבל, והסברנו גם בפרק הקודם, בא באמת פשר האמירה הזאת, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים מה באופן תיאורטי נוגע אלינו, זה בינוני. זאת השאיפה. למעשה, בהמשך הפרק יגיד האדמו"ר הזקן, שאנחנו צריכים לכוון עוד יותר גבוה. צריך לכוון אפילו למידת צדיק. בידיעה שרק מתי מספר מסוגלים להגיע לשם, אבל כמטרה, אפילו אם היא מטרה בלתי מושגת, צריך לכוון לשם. אני זוכר דבר תורה שאמר הרב פרץ שליטה בסעודת ההודעה שעשו לו אחרי שהוא השתחרר מבית החולים והחלים קצת, התאושש קצת. זה מאוד מעניין, כי כמה שנים לאחר מכן ראיתי את הדבר תורה הזה, אותו דבר בדיוק. הוא הביא את זה בשם הבן שלו. אמר, הבן שלי אמר לי. אני ראיתי את זה אחרי זה על ידי הרב שמואל ריבלין, אברהם ריבלין, סליחה. אברהם ריבלין מקרן דיאבנה, אתה מן הסתם מכיר אותו.
המשגיח.
המשגיח, כן. הוא אגב, באמת, רב דגול. איש מחשבה, אמונה, בקיאות בכל מקצועות התורה. הוא הוציא כמה ספרים מאוד מאוד יפים. מאוד מאוד יפים. וראיתי את זה באחד מהם. הוא אומר, מה זה שדוד המלך אומר, אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו אתה תשבחם. איך אומר דוד המלך? אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו אתה תשבחם. מה יש פה לשבח? את מי יש פה לשבח? זה הטבע. הטבע. מה יש פה לשבח? אמר אז הרב פרץ. אמר, אני חייב להביא לכם את זה, רעיון ששמעתי מהבן שלי, זה רע נפלא מאוד. אומר, הקדוש ברוך הוא מושל הרי בגאות הים. הוא קובע איפה הגלים יעצרו. בגאות הכי גדולה שיכולה להיות, בסערות הכי גדולות שיכולות להיות, יש גבול כמה הגלים מסוגלים להגיע. אבל הגלים כל הזמן מתאמצים לשבור את תקרת הזכוכית הזאת. מתאמצים לעלות עוד יותר. הם יודעים שהם לא יכולים, אבל הם מתאמצים. בסוג עליו, אתה תשבחם. שהגל מתנסה ומתרומם ורוצה לעלות עוד ועוד ועוד, למרות שהוא יודע שהוא לא יכול, כביכול, שרו של הים, יודע שהוא לא יכול. אבל עצם המאמץ, עצם ההשתדלות, אפילו שהמשימה היא מראש בלתי אפשרית, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בסוג עליו, אתה תשבחם. באמת, מה עושה לקדוש ברוך הוא? הרבה מאוד נחת, שבן אדם הולך על מטרות שהן לכאורה לא בהישג ידו בכלל. אבל עצם המאמץ, עצם ההשתדלות, רחמנה לי בבית. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שאנחנו מתאמצים, לא יושבים באדישות. המאמץ, בכל מוטיב אגב שאנחנו מסתכלים בעבודת השם, מה תמיד העניין? זה לא כל כך המעשה עצמו, ודאי שזה חשוב. אבל המאמץ שאתה עושה בדרך, כל הנושא של ההתקפיה, שראינו כבר כמה וכמה פעמים, כל הנושא של ההתהפכה, כל הנושא של עמידה בפיתויים, כל מה שקשור למה שראינו עכשיו בסוג עליו ואתה תשבחם, לכוון למעלה, לעולם יאמר אדם, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. מה אתה מכוון? אין לך מי לכוון? רק פחות מזה, לא מצאת? רק אברהם, יצחק ויעקב, לשם אתה מכוון? כן. אתה אולי יודע שלעולם לא תגיע לשם, אבל מה אכפת לך לכוון? תכוון גבוה. ההשתדלות, המאמץ. כן, אם בחוקותיי תלך, או שתהיו עמלים בתורה, או שתלמדו תורה. תהיו עמלים בתורה, המאמץ. לפום צערה, אגרה. השכר הוא לא כמה מטלות עשית. כמה מאמץ עשית בשביל זה. זה מה שאומר פה בין השיטין האדמור הזקן. הוא אומר, אתה יכול להיות בינוני. אחד שלא חוטא, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. זה בהישג ידו של כל יהודי. להיות צדיק, עניין אחר. רוב האנשים לא מסוגלים להיות. להגיע למצב שהוא מעקר לגמרי מתוכו כל משיכה לתאוות העולם ויצריו, זה משימה שמעט מאוד אנשים מסוגלים לעשות, והוא רומז פה בהמשך אגב, שיש פה צורך להיוולד בצורה מסוימת כדי להיות מסוגל לך להגיע לדרגה הזו. זה באיזשהו מקום, יש ברוך הוא מראש שוטל צדיקים בעולם עם פינצטה. אבל בינוני, זה שזו דרגה עצומה בפני עצמה, כן? בעלתה אני אחשיב את עצמו לבינוני. זה גם דרגה גבוהה מאוד, זה בהישג, לכן לזה הוא מדבר כאן. כל אדם יכול להיות בינוני, בכל עת ובכל שעה. זה בהישג יד. אתה עדיין יכול להיות שהיצר הרע משתולל אצלך חופשי שם בפנים. אומר לך, בוא תעשה זה, בוא תעשה, יש שיעור, עזוב, לא צריך. זה שם תאכל, חופשי, חופשי, אין שום בעיה, אתה רעב, עזוב. זה בסדר, תאכל עכשיו, יום כיפור, תדפוק חזק, תתחיל דף חדש. אין, אומר לך היצר הרע. כל מיני פיתויים כאלה. אבל מי שעומד בזה, בינוני. כי הבינוני אינו מואס ברע. מי שמואס ברע לגמרי זה הסימן המופק של הצדיקות. הבינוני עדיין עומד עם כל הפיתויים מימין ומשמאל, ובכל זאת הוא לא עושה כי הוא נאבק. זה לא בא לו בקלות. ובמידה מסוימת, לבינוני יותר קשה מאשר לצדיק. כי הוא כל הזמן במאבקים. שזהו דבר המסור ללב. כן? זאת אומרת, מה זה ללב? העניין של הרע זה משהו שנמצא בפנים. אתה מסתכל על בינוני ועל רשע, הם נראים שני קצוות של הסקאלה. רשע עושה חטאים, והבינוני לא עושה חטאים. אבל באיזשהו מקום עמוק בפנים, יש בהם קווים של דמיון. כי אצל שניהם בפנים שם משתולל היצר הרע, אלא מה? הרשע נכנע. אין בעיה, חופשי, מה אתה רוצה? זה ככה, חופשי, חופשי. בדיוק היום למדנו בעמוד היומי את הסוגיה שנמצאת בדפים פי ח' פי ת' במסכת שבת, וכל הדיאלוג שהיה למשה רבינו שם עם המלאכים כשהוא עלה לשמיים, כשעלה למרום לקבל את התורה. אז המלאכים שם אומרים, מה אנוש כי תזכרנו? תן עודך על השמיים. ואחרי שם אומרים לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן תורה שם לבני אדם? זה דבר כל כך גבוה. תן את זה לנו, תשאיר את זה אצלנו. רק אנחנו מסוגלים להבין כמה זה גבוה הדבר הזה שנקרא תורה. והאמת, ששאלו אותי במהלך השיעור כמה שאלות, שאם לא הייתי אומר את התניה, אין מצב שהייתי יודע לענות עליהן. זה רק באמצעות ספר התניה אתה מבין מה באמת הולך שם. כי משה רבינו אומר להם אחרי זה, אתם יצאתם ממצרים, כתוב שיצאתם ממצרים, אתם יצאתם ממצרים, כתוב בעשרת הדברות, כבד את אביך ואת אמך, יש לכם אב ואם, כתוב שם, זכור את יום השבת, מה, אתם עושים מלאכה בשבת? ככה השיב להם משה רבינו, אבל השאלה הגדולה היא לא מה השיב להם משה רבינו, השאלה היא מה, הם לא ידעו את זה בעצמם? ואיזה מין תשובה הזאת? מה, מלאך לא יודע שאין לו אבא ואמא? הוא לא יודע שהוא לא יצא ממצרים? הוא לא יודע שאין לו קינה, אין לו תאווה, אין לו רצון לרצוח ולא לגנוב, והוא לא עושה מלאכה בשבת? מה משה רבנו חידש שם? לא עוד שאלה. זה אחרי שלמדנו. רק עם ה' ו' בתניה, אפשר לענות על זה. זה עושה יסודי. זה של ההבנה של מה זה תורה.
אם
בעל
התניה שם
את עצמו
במקום של
בינוני,
אז איך הוא שם
אותנו? באותו מקום. גם אתם מסוגלים להגיע לאותו מקום?
מסוגלים.
מסוגלים. עניין של עבודה, אבל מסוגלים. כן? ודע.
אז אם אתה לא שם, אתה במקום של הרשע חלילה?
במידה מסוימת, כן. למדנו בפרק הקודם שבינוני זה משהו שיש בו הרבה מאוד דרגות. זאת אומרת, יש אין ספור דרגות של בינוני. זה לא משהו מאוד מוגדר. אז בעל התניה יכול היה להיות בדרגה מסוימת, ואנחנו אולי בדרגות, אבל מצד שני, אי אפשר להתכחש לעובדה שבינוני זה מישהו שלא חוטא, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. אז לכאורה אפשר להגיד שזה מטרה בלתי מושגת, יעד בלתי אפשרי, אבל זה לא. כי מה הוא אומר כאן? זה בדיוק הרגע ראינו את זה. כל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. בינוני זה לא חייב להיות אחד שהוא בינוני מרגע שהוא נולד עד רגע שהוא נפטר. הוא יכול להיות 5 דקות בינוני. עכשיו הוא בינוני. ראינו את זה בפרק הקודם, שבינוני למשל זוכה להתעלות עצומה בזמן קריאת שמע ותפילה, בגלל ההכנות שהוא עושה לתפילה. אבל נגמרה התפילה, הוא יכול לצנוע חזרה, אז הוא מפסיק להיות בינוני. אז צריך לומר, באמת לאור מה שאת אומרת, שבעל התניא היה בינוני באופן מתמשך, הוא כל הזמן היה בינוני. הוא אומר פה, כל אחד מסוגל להתנסה, לפעמים, להגיע לבינוני ולהתאמץ, להגיע לאיזה פסגה כזאת שנקראת בינוני, הוא צריך להתאמץ ולהחזיק שם בפסגה כמה שיותר זמן לפני שהוא נופל חזרה. זאת העבודה. כן, ואמרנו, העניין הזה זה דבר המסור ללב. מה זאת אומרת? כל הרשעות מבפנים, היצר הרע, זה רק הבן אדם עצמו יודע מה מתחולל אצלו בפנים. אבל מבחינה חיצונית, כמו שאמרנו, הוא לא חוטא. הוא לא חוטא. ולא כל העיתים שוות, אלא סור מרע ועשה טוב. מה זאת אומרת? לא כל העיתים שוות. הכוונה, כמו שאמרנו רק לפני רגע, הבינוני לא חייב להיות יציב בכל רגע נתון, הוא בינוני. יש עליות ויש ירידות. בזמן קריאת שמע ותפילה, כל הזמן חוזר על זה, שזה עניין של איזה שיא, שכל אדם מסוגל להגיע בזמנים האלה, אם הוא מכוון ומתכונן לתפילה כמו שצריך, ואחרי זה, סור מרע ועשה טוב. דהיינו בפועל ממש, במעשה דיבור ומחשבה, שבהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם. כן? זאת אומרת, הוא כל פעם נמצא במצב של צומת, החלטה. אני כן עושה, לא עושה. זה מה שנקרא מה? בחירה חופשית. אלא מה? הבינוני בוחר כל הזמן נכון. זה הבינוני. הוא לא נופל, הוא בוחר כל הזמן נכון. אבל המאבק, הצמתים, ההחלטות, הפיתויים, הם לא מפסיקים לרגע. כי גם בשעה שהלב חומד ומתהווה איזו תאווה גשמית, ביתר או באיסור חס ושלום, יכול להתגבר ולהשיח דעתו ממנה לגמרי. זאת אומרת, אומר פה בעל התניא, וזה כבר מתחיל להתקרב לאותו קטע של העצות שהוא נותן כאן, איך להתמודד עם פיתויים. הרי כל הזמן יש לנו פיתויים. הלב חומד ומתהווה, איזו תאווה גשמית? ביתר או באיסור. הוא לא אומר רק באיסור. יש בעיה גם עם היתר. ראינו את זה בפרק לפני לפני הקודם, פרק י'. טוב. הפסקה קצרה, אני רוצה להפסיק את זה. שי עולמות הגיעו, קיבלנו בבת אחת שי עולמות.
אתה רואה
אבל ישראל מצא שיטה יותר טובה.
יפה.
על החלון.
אתם יושבים פה או לא?
אתם לא יושבים פה, כן. טוב, אגב, כל הדיאלוג הזה מוצח פה למען הדורות הבאים, רק שתדע, שיטות המיוחדות. אבל אומר פה, כי גם בשעה שהלב חומד ומתאווה זאת אהבה גשמית, בהתר או באיסור חס ושלום, למה הוא מדבר על היתר? אחורה הוא צריך לדבר פה על איך נאבקים כשהתאווה הגשמית הזאת היא באיסור. למה הוא מדבר פה על היתר? האם החס ושלום הולך רק על האיסור או החס ושלום הולך גם על היתר? הוא הולך גם על היתר, מכיוון שדיברנו בפרק ז' על העניין של קליפת נוגה. ראינו שמי שעושה דברים, גם אם הם מותרים, אבל הוא עושה אותם בלי כוונה לעשות אותם לשם שמיים, זה חטא. אמרנו שאין ניטרלי, אם אתה לא בצד של הקדושה, אתה בצד השני. קדש עצמך במותר לך, אמרו חז"ל. אולי לא כל דבר שמותר, כן, כמו שאמרו חסידים, מה שאסור אסור ומה שמותר מיותר. כן, זה וורד חסידי ידוע. כן, זאת אומרת, לא כל מה שמותר, אתה ישר קופץ ועושה את זה. כמו שאמר בזמנו הרב דורנין, זכר צדיק לברכה, ושחיתי ללמוד אצלו ברעננה פה כמה חודשים עד שהוא נפטר. אז הוא אמר, אין בעיה, אתה רוצה לאכול פלאפל, תאכל פלאפל. רוצה לחוטו באמצע הרחוב, תאכל. אבל רק תדאג שהתחינה לא תזלוג לך מכל הכיוונים. לא ברעבתנות. אל תראה כמו, עד שלא רע אוכל בא מביאפרה, חס וחלילה. תאכל, כמו בן אדם. זה אותו דבר. נכון, בסדר, מותר לאכול. אני, הכל קשר למהדרין. איך אתה עושה את זה? זה גם שייך. צריך לשמור על איזה צלם. זה משהו, תמיד אני מדבר על החומוס, על התחינה, על הפלאפל והתחינה שזולגת לבן אדם. טוב.
גם קרוב
משפחה,
אשתו
קרובה משפחה. מה אתה אומר? אתה מכיר אותו? הכרת אותו?
שמעתי לו, הוא מחיפה, נכון?
כן.
הוא היה
מחיפה? כן. מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. מה אתה אומר? הוא היה חוזר בתשובה.
כן.
הוא היה במקצוע, הוא היה טרקטוריסט. אתה ידעת את זה? טרקטוריסט.
גם האבא של אשתי היה טרקטוריסט.
אז יכול להיות שזה משהו במשפחה. והוא בשלב מסוים חזר בתשובה ונהיה חסיד חב"ד, אבל לא סתם חסיד חב"ד. הוא היה מאוד מקורב לרבי. הוא היה ממתי המעט שהוא נכנסים לרבי חופשי. לא חופשי לגמרי, אבל כאילו הרבי מאוד קרב אותו, והוא היה מגדולי המשפיעים. הוא השפיע על הרבה, דרך אגב, הוא יחזיר בתשובה את מוישה כהן.
כן?
מוישה כהן לא היה בתי? לא. כן? מוישה כהן שמנהל פה היום את חב"ד ב' לברנר. חב"ד ברנר, בקיצור, זה ב'
ברנר.
יש ברנר, הברן. זה מברן. אז הוא החזיר אותו, הוא החזיר אותו בתשובה. דונין.
לא,
דונין. אש להבה. אש להבה. לא יודע, הוא מאוד קרב אותי. היה לפעמים שם, הוא היה כולו אש וגופרית, איתי הוא תמיד היה מדבר בעדינות.
באמת?
כן. הייתי נכנס, הוא אומר לי, הנה הרמם מגיע. הוא קורא לי הרמם. רבי מנחם מנדל.
אתה מנחם מנדל?
אני מנחם מנדל.
כן?
הוא אומר לי הרמם, חנתי הרמם. כן. היה לו קשר, אני הייתי ממש עצוב מאוד ובשוק שהוא נפטר. היה גם מאוד בפתאומיות.
הלכת לשיעור,
פתאום. הלכתי לשיעור, כן, פתאום אומרים לו אין שיעור, הרב דוני נפטר.
זה היה
כל כך פתאומי. היה כל כך פתאומי, אני לא באתי לשיעור, לא ידעתי כלום. ידעתי שהוא חולה, אבל ככה פתאום. ואת אחת? אה?
צעיר.
כן, באופן יחסי, כן. היה כאילו, אפשר להגיד גם לא עונו, אבל במנוע לא הרוחני בוודאי. יש לי, כן. יש לי תמונה שלו. ממש צדיק. צדיק אמיתי. חסיד אמיתי. הוא היה מגיע שם על ה-770, הוא היה השתולל. התלהבות של הקרבה לרבי, הוא היה מסוגל לעשות דברים כמו באמצע התוועדות, וקפוץ להתחיל לרקוד על השולחן.
וואו.
כן, ממש ככה. הכל בהתלהבות עצומה. התשובה האמיתית לעמלק. עמלק זה קרירות של קרחה בדרך. בקרירות, כן. לא, אין שום שיקול דעת. פרצת. כל בהתלהבות עצומה. כן, אז אומר פה האדמו"ר הזקן, שאם יש לבן אדם באמת איזה רגע שבו הוא מרגיש שיש לו איזה, הוא מתקרב לזה נפילה, הלב חומד, מתעווה, זאת אהבה גשמית. בין אם זה איזה סטייק עסיסי במקום שלא לגמרי ברור שזה כשר, או למהדרין, או אפילו לא חלק, כן? ובין אם הוא הולך ברחוב, ברחוב אחוזה, בימות הקיץ, ורואה איזה אחת שמציגה לרעבה את כל האיברים האנטומיים שלה, הכי מוצנעים, כן? קורה במקומותינו. כן? מה לעשות? רחמנא ליצלן. כן, אז הוא, יש לו איזה מתאבת אהבה גשמית, ביתר או באיסור. אז מה הוא עושה? יכול להתגבר ולהשיח דעתו ממנה לגמרי. איך הוא עושה את זה? באומרו לליבו, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. זאת אומרת, יש פה איזה נקודה מאוד מרכזית, מאוד עמוקה, שבה נתניה נוגע קצת בקיצור בנקודה הזאת, ולאחר מכן, בפרקים אחרים, הוא ירחיב את העניין הזה תוך התבססות על הפסוק שנקרא חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. או פסוק אחר, יעקב חבל נחלתו. נכון? מכירים את הפסוקים האלה, כן? מה זה החבלים שעליהם מדובר שם? מה זה חבלים? את סולם חבלים? אז נגיע לשם, נראה בדיוק מה הכוונה שם עם החבלים האלה. אבל מה שהוא אומר כאן זה שבן אדם שעומד ליפול ולעשות עבירה יכול להרגיע את עצמו, לעצור את עצמו מלעשות עבירה. הוא אומר, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. מה הרעיון כאן? בעל התניה הכיר הכי עמוק שאפשר את נפש האדם. הרי זה ספר שהוא בעיקרו ספר מוסר פסיכולוגי שחודר עד לרבדים העמוקים ביותר של הנפש. וזה גדלותו. איך לומר את זה? לאור חי אלול, שחגגנו השבת. התוספת, כן, יצא לי לתת שיחה בחבד בשבת. כן.
איזה חבד?
בית. אבל בית.
מן.
אה?
מן.
מה זה מן?
מה זה מן?
משיח. משיח. גם א' זה משיח. גם אתה משיח. כולנו משיח. אנחנו כולנו מתפעלים שלוש פעמים מצמח דוד ידך מערך עצמיח.
אבל הם כבר יצמיחו.
לא, לא. לא יצמיחו אותה. אל תגיד מה שאתה לא מבין, שי. ומופלא ממך אל תדרוש. זה מה שנאמר. אבל יצא באמת להגיד ולעמוד קצת על ההבדל בין תורת הבעל שם טוב לבין תורת האדמו"ר הזקן. זאת אומרת, הבעל שם טוב השפיע לעולם, גילה לעולם את תורת החסידות הכללית. ואחרי 50 שנה בערך הגיע האדמו"ר הזקן והשפיע את תורת חסידות חב"ד. שאלה, מה הוא חידש? אז זה היה נושא השיחה, באמת, ברוך השם. סייעתא דשמיא בשיחה הזאת. אבל את יודעת שצלצל היום רב זלמן, תגיד לי שם כוח על זה שאמרתי שם את השיחה, כי הוא לא היה בשבת. ברוך השם, זה היה טוב מאוד, כי אני לא הייתי, וטוב שאמרת השיחה, וזה היה מאוד מבסוט. כן. בכל מקרה, הרעיון אצל האדמו"ר הזקן זה שהכל עובר דרך השכל. הדרך לעבודת השם עוברת קודם כל דרך אמונה תמימה פשוטה בסיסית יהודית, שורשית, שיש לכל יהודי, באשר יש לו חלק נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. האדמו"ר הזה כן הוסיף גם את הנדבך של החוכמה, בינה והדעת, שזה דרך השכל. ספר התניא למעשה לוקח ומנתח את נפש האדם, באזמל מנתחים כל כך עדין, שכל דבר פה הוא לא משאיר אבן שהוא לא הופך אותה בנדבכים הרוחניים שיש לאדם, ולכן גם אתה מגלה שאין שום סיטואציה שאתה נתקל בה ביום ביום שספר התניא לא מדבר ולא מתייחס אליה. ולא רק זה, גם ספר התניא מכיר בעובדה שיש נפילות. אתה קורא ספרי מוסר אחרים, גדולים מאוד, אבל למה זהו, אתה צריך לא לעשות לא זה ולא זה ולא זה ולהיזהר מזה ולהיזהר מזה, אתה צריך להיות כל הזמן פרפקט. גם פה אתה צריך להיות פרפקט. אבל בעל התניא מגלה הבנה לסיטואציות שבהן אתה יכול ליפול, כמו מה שאנחנו מדברים עכשיו, בדיוק בנקודה הזאת. הוא אומר, מה זה? כולם יצורי אנוש, בשר ודם, יש תאווה, הלב חומד, ויכולה להיות איזו משיכה רגעית לעשות חטא. אבל מה עוצר אותך? אתה אומר, אני לא רוצה להיות רשע אפילו לא לרגע אחד. מה הרעיון פה? לפעמים זה חלק באמת ההיכרות הכל כך עצומה של האדמו"ר הזקן עם נפש האדם. כי הוא אומר, בן אדם בבסיסו לא רוצה לחטוא. של יהודי שומר תורה ומצוות, נניח יהודי מאמין, אתה רוצה לחטוא? מה פתאום? אני? לחטוא? חס וחלילה, זה אסור. בכל אותם אנחנו חוטאים. איך אפשר להסביר את זה? אז בואו נשים לרגע בצד את כל אותם מקרים שבהם אנחנו, רחמנא ליצלן, עושים עבירה מחוסר ידיעה. זה דברים שאנחנו לא יודעים. לא יודעים, אז אפשר ליפול. אבל זה בשוגג. אומר בהקדמה שלו להלכות שבת, אומר חפץ חיים, הקדמה למשנה ברורה, הלכות שבת, מביא החפץ חיים את בעל יערת הדבש, רבי יונתן אייבשיץ, שאומר שם, שמי שלא לומד הלכות שבת על בוריין, אין מצב שהוא לא חוטא בשבת, שהוא לא עובר עבירה בשבת. הלכות שבת הן כל כך סבוכות ורבות, מסועפות, שאם אתה לא לומד, אתה לא יכול שלא לעבור עבירה. אז אם אנחנו עוברים עבירה מדי פעם, יכול להיות שזה בחוסר ידיעה, חוסר תשומת לב, חוסר מודעות. זה סוג אחד. לא על זה מדבר פה האדמו"ר הזקן. הוא מדבר על עבירות שאדם עובר ביודעו שהוא עובר עבירה. איך הוא מחליק את זה? איך הוא משמן את המצפון שלו? הוא אומר, רק פעם אחת וזהו. פעם אחת ודי. חד פעמי. רק עכשיו. יש לי נסיבות מקלות. אז אני מבטיח, כזאת ברוך אני מבטיח לא לעשות את זה עוד פעם. אבל עכשיו, תהיה בבקשה סבלני. הפעם הזאת וזהו. זה אחת מדרכיו היותר הרמומיות של היצר הרע להפיל את הבן אדם, הפירוץ הזה שזה רק פעם אחת וזהו. כי כידוע, אחרי הפעם הראשונה מגיע הפעם השנייה והשלישית, ואז כיוון שחטא אדם ושנה נעשית לו כהרגל. כן, כבר מפסיק להבחין שזה בכלל עבירה. איך עומדים בזה? אומרים, בן אדם, אני לא רוצה להיות רשע אפילו לא שעה אחת. אין פעם אחת, מה זה משנה? למה? ואם זה באמת יהיה רק פעם אחת, מה כל כך נורא? ממשיך בעל התניא ואומר, אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מהשם אחד בשום אופן. כדכתיב, כמו שאומר הפסוק בישעיהו, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. זאת אומרת, מה זה להיות רשע? רשע שעושה עבירות? זה אחד שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. אלוהיכם. הרי מה זאת אומרת מבדילים? הרי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. איזה הבדל? הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, לבין אותו יהודי, קשר שהוא בדרך כלל קשר של אב לבנו, הולך היהודי הזה, עושה עבירות, אז הוא לאט לאט מנתק את הקשר. זה אותם חבלים שהם הזכרנו מקודם. זה כמו אחד שאוחז בחבל, ולאט לאט הוא מנסר שם, גיד אחרי גיד, גיד אחרי גיד, בחבל הזה שמציל אותו, שמחזיק אותו, אז הוא הולך ומנסר שם. חבלים נפלו לי, בנעימים, כביכול. אף נחלת שפרה עליי. יעקב חבל נחלתו, כל נחלתו של יעקב זה החבל הזה שמחבר אותו עם הקדוש ברוך הוא. אז פה בן אדם אומר, אני מוכן להיות, רוצה רק פעם אחת. אומר, פעם אחת אתה חוטף את החבל, גמרנו. מה זה פעם אחת? אי אפשר פעם אחת. אז זאת העצה היוצא שלא יעשה את זה אפילו לא ברגע אחד. למה? כי אתה עובר על צו של הקדוש ברוך הוא. מבחינה הזאת אין הבדל בין פעם אחת לעשר פעמים. זה אגב, כן, גם זה נרמז בסוגיה שלמדנו היום בעמוד היומי. יש שם את הקטע, כמו שאמרנו, את הדיאלוג שניהל משה רבנו עם המלאכים. זה הכל שם סדרת מאמרים של רבי יהושע בן לוי. ב מסכת שבת ודף פי ח' עמוד ב' ודף פי ת' עמוד א'. יש שם מאמר האחד לפני האחרון בסדרת המאמרים של רבי יהושע בן לוי, שמשה רבינו עולה למרום ומוצא את הקדוש ברוך הוא קושר כתרי אותיות. קושר כתרי אותיות. מה זה הכתרי אותיות האלה? הגמרא במסכת מנחות ודף חפתת מפרשת שיש את האותיות שעטנז גט. כן, סופרי סתם מכירים את זה היטב, מן הסתם. כן, שעטנז גט זה האותיות שין, עין, תת וכולי, שלכל אחת מהם יש, שכותבים את הספר תורה, יש לה שלושה שפיצים למעלה, שלושה קוצים. זה האותיות האלה שעטנז גט, ומשה עלה לשמיים, אז הוא מצא שם את הקדוש ברוך הוא כושר כותר כתרי אותיות. עכשיו, שאנחנו, והדברים האלה, הגמרא בשבת מביאה רק את הקטע הראשון, אבל הגמרא במנחות מעריכה שם ומסבירה שם שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שהכתרים האלה זה כדי שאחרי הרבה שנים יבוא יהודי בשם רבי עקיבא וידרוש כתרי אותיות. שזה הקדוש ברוך הוא ישב אז וכתר כתרים לאותיות. זה כבר דברים גבוהים מאוד. אבל מי שמסתכל יכול לראות, יש הרי ביטוי באנגלי, בעברית, שנקרא בשם קוצו של יוד. כן? מה זה קוצו של יוד? הרי גם לוו יש קוץ. וגם לטף יש קוץ. וכל אות יש קוץ. ואנחנו מדברים דווקא על קוצו של יוד. כביטוי. כן? אומרים, הוא דקדק איתו על קוצו של יוד. נאו דווקא יוד. התשובה היא שיוד זה האות הראשונה בשם הוויה. יוד קי וו קי. ומי שישים לב יראה שליוד יש צ'ופצ'יק למעלה, יש נקודה. הצ'ופצ'יק של היוד. הצ'ופצ'יק הזאת של היוד זה דבר מאוד מיוחד. יש הרבה מאוד דברים סמליים, נקרא לזה רוחניים, בתוך הצ'ופצ'יק הזה. והנקודה העיקרית שהצ'ופצ'יק הזה רוצה להראות, שלמעשה, רעיון שאולי קצת נשמע ארטילאי, אבל למעשה הצ'ופצ'יק הזה של היוד רוצה להגיד שלמעשה כל קיומו של העולם מתנקז לתוך איזו נקודה אחת קטנה שהיא בלתי מובנת לחלוטין. איך אומר הפסוק? כי ביה השם צור העולמים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, את העולם הזה ואת העולם הבא, את האחד ביוד ואת השני בהי. ביוד וההי הזאת, שהם האותיות הראשונות של שם הוויה. איך אפשר לברוא את העולם ביוד? איך אפשר לברוא את העולם הבא בהי? את העולם הזה בהי, את העולם הבא ביוד? מהי משמע? זה עניין שאליו שייך גם עניין של הקוצו של יוד. זאת אומרת, הכל למעשה מתנקז לתוך נקודה אחת קטנה, כל קיומו של העולם, כל קיומו של האדם, כל קיומו הרוחני, בסופו של דבר מתנקז לנקודה אחת קטנה בלתי מובנת, כמו הקוצו של היוד, שזה משהו שאי אפשר לקרוא אותו. זה לא משהו שיש לו מובן, זה לא כמו היוד עצמה. זה הקוצה שלו, זה הקוצו של היוד. והקוצו של היוד הזה למעשה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו צריכים לעשות זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אם חפצי חיים אנחנו. זה מה שהאדם היהודי צריך לעשות. אגב, לא רק היהודי, גם כל העמים כולם צריכים לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, שזה שבע מצוות בני נוח, ואז, כמו שאומר הרמב"ם, הם נחשבים לחסידי אומות העולם. אבל הקוצו של יוד הזאת, זאת אומרת שאם אתה מתנתק מהקדוש ברוך הוא, ולו אפילו באופן חד פעמי, אתה פוגע בקוצה הזה של היוד. זה התנתקות מהקדוש ברוך הוא, וזה משהו שבכלל לא משנה אם אתה עושה את זה פעם אחת או הרבה פעמים. עשית את זה, אתה מתנתק מהקדוש ברוך הוא. ולכן אחת הדרכים שהבינוני מתמודד עם הפיתויים, הוא אומר, אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס וחלילה מהשם אחד בשום פנים. כדכתיב, אבונותיכם מבדילים. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות משהו, או לא לעשות משהו, ואתה כן עושה או לא עושה מה שלא צריך לעשות, אתה מתנתק מהקדוש ברוך הוא. אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אלא מה הוא כן אומר? רק אני רוצה לדבקה בו נפשי, רוחי ונשמתי, בהתלבשן, בשלושה לבושיו יתברך, שהם מעשה, דיבור ומחשבה, בהשם ותורתו ומצוותיו, מאהבה מסותרת שבליבי להשם, כמו בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמך. ואפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת השם, ולא נופל אנוכי ממנו, בוודאי, אלא שנכנס בו רוח שטות, ונדמה לו שבעבירה זו עודנו ביהדותו. כן, זה קטע שצריך לפרק אותו לכמה גורמים כדי לדעת מה בדיוק הוא אומר כאן. אבל בעיקרון כל ישראל נקראים בשם אוהבי שמך. כלומר, כולם למעשה יש בהם בתוכם אהבה לקדוש ברוך הוא. לפעמים האהבה הזאת היא מסותרת, אבל היא ישנה. עד כדי כך הוא אומר פה שאפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קידוש השם, על קדושת השם. זאת אומרת, יש הרבה מאוד סיפורים על אנשים שבחייהם זלזלו בתורה, מצוות, לא ככה היה אכפת להם מה כן צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, אבל בשעת מבחן זה היה זה או שמד או עבודה זרה, ועמדו במבחן ומסרו את נפשם על קידוש השם. אותו אחד שהיה מחלל שבת בפרסיה, שהגיע לעניין הזה שמישהו ניסה לכפות עליו לבוא ולעבוד עבודה זרה, להשתמד, עד כאן. זה לא. למה? כי בלב כל יהודי יש את אותה אהבה מסותרת, הקשר הפנימי הזה, הנסתר הזה, אבל שמתגלה בעיתות מבחן. הקשר עם הקדוש ברוך הוא. יש גם מהצד השני הרבה יהודים פשוטים, לא תלמידי חכמים גדולים, ולא יודעי שמך במובן התורני של העניין, וכל שידעו להגיד חומש עם רשי או קצת תהילים, להתפלל. אבל כשזה הגיע לשעת מבחן, מסרו נפשם. הקדושת השם. מאיפה לקחו את אותם תעצומות נפש? זה נבחן שאין יותר קשה ממנו. הרגע שהאדם מוסר את נפשו, אין לו יותר מה למסור. זהו. הוא מוסר את כל מה שיש לו. איך הוא מגיע לזה? כיוון שיש בתוך כל יהודי, יש באמת איזו אהבה מסותרת, שהיא באמת מסותרת. רוב הזמן יכולה להיות מסותרת. אבל בשעת מבחן, היא צצה ועולה החוצה. למה? ואדם לא רוצה להתנתק לגמרי מהקדוש ברוך הוא. ואותו אחד שעכשיו נמצא בעיצומו של המאבק, והוא אומר, אני לא מוכן להתנתק מהקדוש ברוך הוא, אפילו לא שעה אחת. מה, אני יותר גרוע מאותו אחד, אפילו קל שבקלים, שמסוגל להגיע למסירות נפש, מה, אני יותר גרוע ממנו? הוא עומד במבחן, גם אני אעמוד במבחן. והוא ממשיך ואומר לעצמו, זה הכל מין נאום כזה, שהבינוני אומר לעצמו כדי לעמוד בפרץ, ולהימנע מהנפילה, הוא עומד עם רגל אחת ליד התהום, פסיעה אחת והוא נופל. נסה לעצור אותו. נסה לעצור. הרגע האחרון, מה הוא אומר לעצמו? אלא שנכנס ברוח שטות ונדמה לו שבעבירה זו, עודנו ביהדותו. ואין נשמתו מובדלת מאלוקי ישראל. כן, הגמרא אומרת, זה מסכת סוטה. בדף ג', כן, הוא אמר ידוע מאוד, שאין אדם עובר עבירה, אלא אם כן, נכנסה בו רוח שטות. זה לומדים מהמילה, כי תשתה אשתו. את תקרא תשתה, אלא תשתה, משום שטות. כן, מכאן אומרת הגמרא שם, שאין אדם עובר עבירה, אלא אם כן, נכנסה בו רוח שטות. מה זה הרוח שטות הזאת? מה זה הרוח שטות? הוא אומר לעצמו, לא נורא, אז אני אחטא קצת, מה יכול להיות כבר? מה יכול להיות? נושא איזה עבירה.
שטויות.
כן, בדיוק, לך על זה. מה כבר יכול להיות? בדיוק, משהו שסיפרתי גם לפני כמה ימים בעבוד היומי. מצטט פה כל מיני דברים שאמרנו שם. יש איזה סיפור, סיפר אחד מתלמידי החפץ חיים, על בעל קצות החושן. בעל קצות החושן, אתה היית. כן. בעל קצות החושן היה באמת אחד מענקי כל הדורות בכל מה שנגוע לנוגע לחושן משפט. לדיני ממונות. הוא כתב את הספר קצות החושן, והוויכוחים שלו עם בעל נתיבות המשפט, בכל מיני עניינים עמוקים מאוד של דיני ממונות, זה משהו ששם דבר. כל עולם הישיבות שלומדים, ולומדים בעיקר דיני ממונות, אז הקצות זה הפסגה. להבין את הקצות על עניין כזה או עניין אחר, זה הפסגה. ואותו תלמיד של החפץ חיים סיפר על איזה תלמיד של בעל קצות החושן, הסיפור עבר מדור לדור, שנסע פעם אחת ליטול ברכת פרידה מהרבי שלו. ובימים ההם, כשהיו עוזבים את הישיבה, זה היה לתמיד. אז הוא למד בישיבה של בעל קצות החושן, והוא בא להיפרד ממנו, כי הוא עבר לעיר אחרת, מורחקת כמה מאות קילומטרים, והוא ידע שבעל הקצות היה אז קשיש מופלג, והוא ידע שזה פעם אחרונה שהוא רואה אותו. אז הוא מספר על האופן שבו היה בעל הקצות נפרד מהתלמיד. כן? אומר, הוא נכנס ובא ליטול ממנו ברכת פרידה, הוא חשב שייתן לו שם איזה פלפול מעמיק, איזה וורד נשגב, איזה צרור עצות, צידה לדרך לכל החיים, משהו. כל מה שבעל הקצות עשה, זה להגיד לו, תזכור את הפסוקים האחרונים של ספר קהלת. הוא אמר שם, שמח בחור בילדותך, ולך אחרי לבך בבחורותיך, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הנוסח, ודע, כי על כל אלה יעמידך השם אלוקיך למשפט. הוא היה מגיע לחלק האחרון הזה, הקול שלו היה מתרומם והופך להיות לצעקה רבתי, והוא אומר לו, דה! ועל כל אלו יעמידך השם אלוקיך למשפט. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. שמח בחור, אתה תחשוב, אתה הולך לכל מיני דברים שמסמכים אותך, לך לפה, לך לשם, תעשה פן מהיום עד מחרתיים. כל היום תחפש להתפנן. נדמה לי שלהתפנן זה מלשון פן, לא? אולי, לא יודע. לא? מתפנן. נכון, יש מילה כזאת. אולי זה מלשון פן.
להתפנן זה מערבית, פן זה באנגלית.
כן, נו, אבל זה בערך אותה משמעות. לא, התפנן זה מערבית, לא יודע. לא יודע.
פנן זה מילה ערבית.
פנן, או. אז אולי זה איכשהו מתחבר. כן, בכל מקרה, אומר, אתה יכול להתרוצץ, שמח בחור, אתה עושה, מה שם, אתה חושב שכל מה שעושה לך שמחה, זה באמת מה שצריך לעשות. תעשה מה שאתה, תדע לך. מה שלא תעשה, רק תזכור דבר אחד. על כל אלה, יעמידך השם אלוקיך למשפט. על הדברים הטובים, קבל צ'ופר. הדברים הפחות טובים, תעמוד לדין, תמסור דין לחשבון. למה עשית ככה? זרקו אותך פה לעולם הזה עם שליחות מסוימת. האם באמת עשית? לא עשית את השליחות שלך. אז זה, ברגע שבן אדם זוכר את זה, הוא לא מתנתק מהקדוש ברוך הוא, או לפחות רוצה מאוד, לא להתנתק אפילו לשעה אחת. אין נשמתו מובדלת מאלוקי ישראל. וגם שוכח אהבתו להשם המסופטרת בליבו. אבל אני, ככה אומר הבינוני, אינני רוצה להיות שותק כמו לכפור האמת. אני רוצה להיות כמו. מה זה השותה? השותה מורח את עצמו. הוא אומר, יש עבירה גדולה ויש עבירה קטנה. אני רק בקטנות. גדולות אני לא עושה. אני רק עושה את העבירות הקטנות. כן? גדולות לא. ואם אני כבר עושה, זה חד פעמי. וגם אז, זה למעשה חומרה יתרה, וזה אילוץ, וזה רק לדעת אשכנזים, ודעת קצת ספרדים. מוצא לעצמו אלף ואחד הצדקות, למה זה לא עבירה, אבל הוא בסופו של דבר מסבן את עצמי, את עצמו. זה שויטה. לכן הוא חוטא, כי אין אדם עושה עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אז הוא מכניס לעצמו את כל השטויות האלה לראש, ואז הוא עושה את העבירה. הוא מרח את המצפון שלו, ואז, כמו שכבר אמרנו, הבא להתאמה, פותחים לו. מי שבא להתאמה, לא עוצרים אותו. אתה רוצה לעשות עבירה? סע. לא עוצרים אותו. לא עוזרים לו, אבל גם לא עוצרים אותו. הבא להתאר, מסיים בידו. הבא להתאמה, פותחים לו. אין בעיה רביד. רוצה לעשות עבירות? סע, המפתחות בפנים. רק תזכור, יום אחד ניפגש. תצטרך לספר. להצדיק, מה תגיד? דע, כי על כל אלה יעמידך השם אלוקיך למשפט. אבל אומר הבינוני, אני רוצה להיות שותק כמו ולכפור האמת. אז זה מה שאומר הבינוני. מה שאין כן, בדבר המסור ללב, דהיינו שיהיה הרע מאוס ממש בלב וסנו בתכלית צינה, או אפילו שלא בתכלית צינה, הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו, אלא על ידי גודל ותוקף האהבה להשם בבחינת אהבה בתענוגים, להתענג על השם מעין עולם הבא. ועל זה אמור הזל, עולמך תראה בחייך וכו'. את רוב הדברים בקטע הזה נשאיר בעזרת השם לפעם הבאה, אבל מה שלמעשה הרעיון בתחילת הקטע הזה רוצה אדמור הזקן לומר, שאת כל המגננות האלה שיכול הבינוני לנהל בנימוקים כאלה ואחרים, הוא לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה להיות רשע, הוא לא רוצה להיות אוויל כמו אותו שטוטאי שמוכר לעצמו כל מיני לוקשים, הוא לא רוצה להיות שם. זה מה שעומד חוצץ בינו לבין עשיית העבירה בפועל. אבל האם זה מגן עליו מפני הרצון לעשות עבירה? זה לא. זה מגן עליו מפני עשיית העבירה בפועל, לקחת ולעשות אותה במעשה, וגם לא בדיבור וגם לא במחשבה. אבל התאווה, הרצון, החשק, ההרהור, שאולי הוא היה רוצה לעשות דבר כזה, זה כן קורה אצלו. לכן, זה דבר שהבינוני חווה מדי פעם, וגם הרשע חווה מדי פעם. לכן, בדברים המסורים ללב, מה שקורה שם בפנים, הבינוני והרשע נמצאים לפעמים באותה סיטואציה. אלא מה? ההבדל הוא מאוד פשוט. הרשע נופל, והבינוני מחזיק מעמד. אבל איך אפשר להגיע למצב שגם את הרצון לעשות עבירה מצליח האדם לנטרל? זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. ואידך זיל גמור.